אנחנו ממשיכים מסכת בבא בתרא בדף קוף עין. אנחנו נמצאים די בתחתית העמוד, כ-13 שורות מלמטה. יש לנו כאן נקודה אחרי שדיברנו בסוף העמוד הקודם, שאדם חייב לברר את דבריו, דיברנו לגבי השטרות, דיברנו לגבי הכתב בשטרות. אז עכשיו הגמרא אומרת, קיאה כמו מעשה שהיה עם רבי יצחק בר יוסף, אבא מסיק בזוזה. הוא היה נושה מעות, כלומר היה חייב לו ברבי אבא, היה חייב לו רבי אבא מעות. עתה לקמה, בא רבי יצחק בר יוסף לפני דרבי יצחק נפחה, לרבי יצחק הנפח, לתבוע את רבי אבא שלא שילם לו את המעות. אמר לו רבי אבא, פרעתיך בפני פלוני ופלוני. אמר לרבי יצחק הנפח, שמדן את העניין, רגע, אם כדברים שלך יבואו פלוני ופלוני ויעידו. אמר לו רבי אבא, ואילו אתה לא מאמנינה, מה אם הם לא יעידו, אני לא יהיה נאמן לפי מה שאתה אומר? והקאי מלן המלווה את חברו בעדים, אינו צריך לפורעו בעדים. מי שלא מלווה בשטר, אלא בעדים, לא חייב לפרוע אותו גם כן בעדים. ולכן, יש לי נאמנות להגיד שפרעתי גם בלי עדים. מה אם העדים יבואו, איך הם יכולים לדעת שפרעתי? אמר לו רבי יצחק נפחה, אנא באי כשמת הדמר סבירה לי. אני בהלכה הזאת סובר כפי שאתה פסקת רבי אבא בעצמך. דאמר רבי אבא, אמר רב אדא בר אהבה, אמר רב, שאם הלווה אומר לחברו, למלווה, פרעתיך בפני פלוני ופלוני, צריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו. אפילו אם לא היה אומר את זה בהתחלה, הוא היה נאמן לומר שפרעו בינו לבינו. עדיין, אחרי שהוא אמר שהוא פרע בפני עדים, אז הוא כבר חייב להוכיח את הדברים שלו. כמו שאמרנו שרבי אומר שצריך לברר, למדנו את זה בעמוד הקודם, בעמוד הזה, בשיעור הקודם. אמר לו רבי אבא, ואמר רב גידל, אמר רב, הלכה כדברי רבן שמעון בגמליאל, שלא צריך לברר. וגם זה מה שמסתבר לפסוק, כי אף רבי שאומר שצריך לברר, לא אמר את הכוונה שצריך להביא את שטר המקח. בדף הקודם למדנו שיש לו שטר מקח ויש לו חזקה. ולכאורה מספיק החזקה, למה צריך להביא גם שטר מקח? הוא היה יכול לאבד את שטר המקח, וזה היה בסדר. אם הוא היה עובד לו והיה לו שני חזקה. אלא כיוון שהוא כבר אמר שיש לו שטר מקח, אז יש מי שאומר שצריך לברר. אז גם רבי שאומר שצריך לברר, הוא אמר זאת, אז הוא לא אמר את זה, אלא לברר את דבריו, כיוון שהוא אמר שיש לו שטר. ואם לא יברר את הדברים שלו, אז הוא יפסיד. אז זאת אומרת, בגלל שגם לרבי החייבו לברר, הוא רק בגלל שהוא אמר כבר שיש לו, עדיין מסתברים יותר דברי רשב"ג, שלא מחייבים אותו בגלל שהוא אמר בטענות שלו שפת יתר, הוא רק בגלל שהוא אמר את הדבר. לכן, כיוון שכל העניין זה רק בגלל איתור לשונו, יותר מסתבר לומר שהוא דווקא לא חייב. כי נשמע שזה לא עיקר העניין. אמר לו רבי יצחק נפחה לרבי אבא, אנא נמי לברר כמינה. גם אני אומר שצריך לפסוק כמו רבי, שבגלל שיש לו טענה יתרה, ואתה אמרת פה טענה יתרה, אתה אמרת שפרעת בפני עדים, נו אז תביא את העדים. אם לא היית אומר שפרעת בפני עדים, נו לא הייתי אומר לך להביא את העדים, אבל אתה אומר שפרעת בפני עדים. אם לא תביא אותם, אתה תפסיד, תתחייב לשלם. אפילו שמלכתחילה, אם רק היית אומר שפרעת בינך לבינו, היית נפטר. אנחנו ממשיכים למשנה הבאה. אומרת המשנה, מי שפרע מקצת חובו, כן? הוא החזיר קצת מהחוב שיש לו ויש שטר, כן? רבי יהודה אומר, יחליף, שיחליף לו את השטר. כלומר, לקרוא את השטר הראשון שכתוב את ההלוואה, ויכתוב לו על שטר חדש את חלק החוב שנשאר אחרי הפיראון. אבל לא יכול להשאיר את השטר חוב ביד שלו, כי אחרי זה הוא יכול ללכת ולתבוע את הכל. ואם הוא יביא ללווה, גם יש חשש שהלווה יגיד שהוא פרע את הכל כבר. אז אי אפשר לעשות את זה, גם אי אפשר לכתוב שובר לפי זה. רבי יוסי אומר, לא, המלווה לא חייב לקרוא את השטר, אפשר להשאיר את אותו שטר, פשוט לכתוב המלווה ללווה שובר, כלומר כמו קבלה, קיבלתי כך וכך. ואז הכל בסדר, יש שטר, ויש גם שובר, כמו הוא קיבל כנגד. אמר רבי יהודה שאמר שצריך לקרוא, אמר אל רבי יוסי, נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכברים שלא יאכלו אותו. כלומר, תמיד צריך לשמור אותו שלא יאכל לאיבוד, כי אם הוא יאבד את השובר, המלווה יוכל לגבות ממנו. אמר לו רבי יוסי, נו, כך יפה לו, כך יפה למלווה, הוא צריך לדאוג, הרי לשמור את שטר החוב, ויותר יפה היה שמי שישמור פה את זה שלקח את ההלוואה, לווה. נו, אז בסדר, מה אתה רוצה לגרום למלווה שגם הוא יצטרך כל הזמן לשמור את הדברים? את השטר אין לו ברירה, כי זה שטר שמעיד על ההלוואה שלו. אבל את שאר הדברים, אל תכביד על המלווה, תתן את זה ללווה. הוא זה שיפה שהוא זה שישמור את השובר במקרה הזה, כן? ולא ירה, כוחו של זה, הוא לא צריך עכשיו להראות את הכוח של המלווה, שלקרוא את השטר ולכתוב שר חדש. הרי כתוב, עבד לווה לאיש מלווה, יותר ראוי שהטרחה והחשש יהיו דווקא של הלווה. אומרת הגמרא, מה רב הונא אמר רב, אין הלכה לא כרבי יהודה, שאומר שקוראים את זה, ולא כרבי יוסי שכותבים שובר, אלא בית דין מקראין השטר, השטר הראשון, וכותבים לו שטר אחר מזמן ראשון, כלומר מהזמן שנכתב השטר הראשון, ולא כמו רבי יהודה שגם העדים כאילו יכולים לעשות את זה ולא בית הדין. ולא רבי יהודה סובר את זה ולא רבי יוסי סובר את זה, כן? על כל פנים מבואר בכתובות שרב, אפילו שהוא נחשב לאמורה, כתוב שרב פלה ותנה ופליג, שיכול לחלוק אפילו ממש על תנאים, כי הוא היה בגדר של תנה, הוא היה בסוף תקופת התנאים, תחילת תקופת האמוראים. אמר לרב נחמן לרב אונה, ואמרי לה, יש כאלה שאומרים שאמר את זה רב ירמיה בר אבא לרב אונה, איש מי עלה לרב אברייתא דתניא בשם רבי יהודה, עדים מקרין את השטר וכותבים לו שטר אחר מזמן ראשון, אבא אדרבה, הוא היה חוזר בו. ולמה היה חוזר בו? שהיה אומר שאני לך כרבי יהודה, כי גם לדעת רב הרי כותבים את השטר מהזמן הראשון. נכון שרב אמר שבית דין הם אלה שכותבים את השטר החדש, כמו שראינו. זה לא בדווקא. באמת גם העדים היו יכולים לעשות את זה. כמו שהתברה, דעת רבי יהודה, אמרה איתה. אמר לו רב הונא, שמיע לה, ודאי שרב שמיע לו את הברייתא הזאת. אני יודע שהוא שמע את זה. ולא הד הרבה. כלומר, הוא חולק בפירוש על רבי יהודה בעניין הזה, כי לרבי יהודה יכולים העדים לכתוב, ולרב אמרנו שרק בית דין יכולים לעשות את זה. אומרת הגמרא, בשלמה בית דין המל, בית דין יכולים לכתוב את השטר חדש, מהזמן הראשון, נכון? ואז המלווה מגבי את הקרקעות מהלקוחות, שקנו את הקרקע קודם כתיבת השטר הזה, נכון? אפילו שמעיקר הדין אין כוח בשטר הזה שיגבו בו, אלא רק מזמן הכתיבה, שהוא זמן שני לכאורה. למה? כי לבית דין יש את הכוח, עלים אלה, הפקו עם המון, יש להם כוח גדול, הפקיע עם המון בני אדם, כי הפקר של בית דין זה הפקר. אבל עדים שחתמו על השטר, שעשו שליחותם עכשיו לחתום על השטר הראשון, מה חוזרים ועושים שליחותם עכשיו לחתור על שטר נוסף, ולהכריח את הבן אדם שעכשיו יוכל מהשטר הראשון להפקיע עם המון של מישהו? אומרת הגמרא, ולא, מה? העדים לא יכולים לחתור על שטר נוסף? ואמר רב יהודה אמר רב, עדים כותבים אפילו 10 שטרות על שדה אחת. אם השטרות הראשונות עבדו. אז אתה רואה שכל סוגי שטרות לכאורה, לא כמו רב הונא שאמר שאסור לכתוב שטר הלוואה אחר במקום אותו אחד שעבד. אז פה הגמרא אומרת כמה דברים. קודם כל רב יוסף אמר באמת לעדים אסור לכתוב שטר הלוואה בזמן ראשון במקום של שטר שעבד. כמו רב הונא. הממרה הזאת של הרב שמתירה לכתוב אפילו 10 שטרות, מדוברת בשטר מתנה, לא כל שטר. באמת במתנה, סתם מתנה, אין באחריות. גם אם יוציאו את השדה מיד המקבל של מתנה, נגיד איזה נושה שהיה לנותן, הוא לא יוכל לקחת מהלקוח את הקרקע. זאת אומרת, אין נזק ללקוח אם נותנים לו עוד שטר. לכן זה רק מוכיח שהשדה שייכת לו, זה הכל. אז הם יכולים לכתוב אפילו 10 שטרות. זה תירוץ אחד. רבא אמר ורבא אמר... שזה נאמר אפילו בשטר, שאין בו אחריות, אפילו שטר מקח, אבל שאין בו אחריות. אחריות, הכוונה שאי אפשר לגבות מהלקוחות של ה... של, ה, אה, אה, של מי שנותנים לו, של מי שמחר את השדה, ולכן אין פה שום נזק שיכתבו שטר נוסף. אומרת הגמרא, אנחנו אמרנו מקודם בברייתא, שלכאורה אמרנו שהיא סותרת את דברי רב, אם הוא היה רואה את הברייתא הזאת, אז הוא היה חוזר בו, כך אמר. אז מהי הברייתא דתניא? עכשיו לא ראינו את הברייתא. הרי שהיו נושין, הכוונה בעלי חובות, נושין בו, וזה שלווה, 1,000 זוז, ופרע מהם 500 זוז, אז עדים מקרין את השטר, וקודם לו שטר אחר. מזמן הראשון, אתה רואה שיש פה ממש כתיבה של העדים, מחודשת, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, לא, שטר זה ימונח במקומו, ויכתבו שובר על 500 זוז, כן? מפני ששני דברים אמרו שכותבים שטובר, אומר רבי יוסי, ולא חותבים שטר חדש אחד, כדי שיחוף לפורו. שהלווה יפחד שיובד לו השובר, אז הוא יפחד שיקח לו את כל האלף, הוא רוצה לשלם אותו, מהר יותר. אחת, כדי שיגבה בזמן ראשון, אבל אם היו עושים כמו רב יהודה, הם לא יכולים לכתוב לו שטר חדש, לשיטת רב יוסי, כן? אלא זה רק משטר השטר השני, רק בזמן השטר השני. אז הוא לא יוכל לגבות מכל הלקוחות שקנו אחרי השטר הראשון לפני כתיבת השטר השני. כי זה כבר שטר, זה לא שטר מוקדם. זאת אומרת, הוא יכול לגבות רק מרגע כתיבת השטר, כן, כמובן ואילך. אומרת הגמרא, רגע, איך רבי יוסי אומר שבטעם השני שזה רק בגלל שהוא צריך לגבות מהזמן הראשון? והרבי יהודה, נמי מזמן ראשון כמה, הוא דיבר הרי שגובים מהשטר הראשון. לפי רבי יהודה, זה לא תירוץ. בסדר, לרבי יוסי הוא אומר שאפשר רק מהזמן השני, אבל רבי יהודה לא אמר ככה. אומרת הגמרא, באמת רבי יהודה לא אמר בדברים שלו איזה זמן כותבים השטר החדש. אחי כאמר לרבי יוסי לרבי יהודה. ממילא אני חולק עליך, אם מזמן ראשון כאמרת שכתבו את השטר, פליגנה הלך בחדה. אני חולק עליך בדין אחד, שאני חושב שצריכים לכתוב שובר כדי לחוף את הלווה לפרוע. אם מזמן שני כאמרת, פליגנה הלך בתארת, אני חולק עליך בשתי דינים. לדעתי כותבים שובר שצריך לכפות אותו, שתיים אני גם סובר שכותבים מהזמן הראשון ולא מהזמן השני. תנו רבנן, יש עוד מחלוקת בתוספתא, במכות, גם מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי, שלכאורה תלוי באותו עניין. שטר שזמנו כתוב בשבת, הכוונה, כותבים אותו לא לפי חודשי הלבנה במקרה הזה של השטר הזה, אלא כמו שמונים אומות העולם 365 יום וכולי לפי החודשים של ימות החמה. ואז לפי התאריך של הגוי, אם זה יצא בשבת, או בעשרה בתשרי שיוצא השטר הזה, ואז ברור שלא כתבו את השטר הזה ממש ביום כיפור, אסור לכתוב ביום כיפור, אלא או שזה נכתב קודם לתאריך שכתוב בו, לא שבת ולא יום כיפור כמובן, וכתבו אותו לפי תקופת החמה, אז פשוט אם כתבו אותו באמת קודם לתאריך, פשוט איחרו את הזמן שלו ואמרו בתאריך כזה וכזה, יהיה השטר, וזה בסדר, השטר הזה קשר על כל פנים. או שכתבו אותו אחרי התאריך, או שהוא נכתב אחרי התאריך שכתבו בתוכו, ואז זה שטר שהקדימו את זמנו, זה שטר מוקדם, שטר מוקדם הוא פסול. אז איך אנחנו מעמידים אותו, שטר פסול או שטר קשר, מאוחר או מוקדם? אז שטר מאוחר הוא, ודאי כתבו אותו לפני אותו הזמן שכתבו את התאריך שלו, פשוט זה יצא בתאריך של הגויים, בשבת או ביום כיפור. וקשר, לא חוששים שיש תקלה. זה דברי רבי יהודה, אבל רבי יוסי פוסל את השטר הזה שכתוב בו תאריך כזה מאוחר, אז הוא גם פוסל את השטר הזה שזמנו בשבת ביום כיפור. אמר לו רבי יהודה לרבי יוסי, איך אתה אומר שהשטר הזה פסול, והלא מעשה בא לפניך בציפורי, שבא לך שטר מאוחר, והכשרת. אמר לו רבי יוסי, כשהכשרתי שטר מאוחר, בזה הכשרתי. אני הכשרתי שטר כמו זה שאתה אמרת בו את הדין, שזמנו בשבת או בעשרה בתשרי, למה? כי בזה מוכח שהוא לא נכתב באמת בזמן שלו, אז כולם יודעים שהוא שטר מאוחר. אבל שטר רגיל שלא מוכח מתוכו שהוא לא נכתב בזמן שלו, אני אומר שהשטר פסול, וכבר הוא יסביר גם למה. אומרת הגמרא, רגע, והרבי יהודה נמי בזה כאמר, גם רבי יהודה אמר הדינו בשטר הזה הרי עכשיו, שזמנו בשבת ובימי כיפורים, לא הבנתי, אז איפה הם נחלקו? הרי על זה דובר. אומרת הגמרא, אמר רבי בדת, הכל מודים, גם רבי יהודה וגם רבי יוסי, ככה הסבר. שאם הוזקקנו לעונתו של שטר, שאם אנחנו צריכים לבדוק את הזמן שכתוב בשטר, ונמצאת עונתו מכוונת בשבת או בעשרה בתשרי, ששטר מאוחר הוא. זה כולם הסכימו, קודם כל, שזה שטר מאוחר. וקשר, וגם במקרה הזה הוא יהיה קשר. ולא נחלקו, אלא בשטר מאוחר באלמה, סתם שטר מאוחר, שהאיחור לא מוכח מתוך השטר. אז רבי יהודה, שאמרנו שמכשיר אותו לתעמד, אמר, אין כותבים שובר, ולא נאפיק מן חורבה, לא תצא תקלה משטר מאוחר מבחינתו, כי לא כותבים שובר. אבל רבי יוסי שפוסל אותה גם לתעמד אמר, שכותבים שובר הרי, נכון? אז עכשיו מה יכול להיות? זה בעיה. יכול להיות ששטר יישאר אצל המלווה אחרי שהוא יפרע אותו. מה אנחנו נחשוש? שיפרע לווה את החוב שלו לפני הזמן שכתוב בשטר, ונאפיק מן חורבה, יצא מזה תקלה. כי הזמן של השובר יהיה מוקדם מהזמן של השטר. והמלווה יגיד, נכון, הוא פרה לי חוב אחד, אבל אחרי זה חזרתי והלוויתי אותו, הוא הביא את השטר, שטר מאוחר, מאוחר יותר אפילו מהשובר, ובאמת זה לא נכון, השובר נכתב על השטר הזה. לכן, לשיטתו, לא כותבים אף פעם, שטר מאוחר לשיטת רבי יוסי. אבל בשטר שמוכח מתוכו שהוא לא נכתב בזמן שלו, אין מה לחשוש את התקלה הזאת, כי הוא לא יכול לטעון שהשטר נכתב בזמן שלו. וכיוון שידענו שהוא מאוחר, אז בסדר, אז לא יגבו בו. יש לנו להלכה בהלכות הלוואה בחושן משפט, בסימן מ"ג, שצריך לכתוב זמן בשטר בכל דיני האיחור והקדימה בפרטות. אז שם יש לנו לענייננו בסעיף ד' שטר שזמנו כתוב בשבת ובעשרה בתשרי, שטר מאוחר הוא וכשר, ואין חוששים שם המוקדם הוא, ובאחד בשבת ובי"ד בתשרי נכתב, אלא מעמידים השטר על חזקתו שהדבר ידוע שהם כותבים בשבת ולא ביום הכיפורים, ולפיכך יחרו. יש מי שאומר, והיא אמר, השתבע לי, חייב להישבע. ודווקא בשטר מקוים, אבל אם אינו מקוים, על בעל הבית להביא ראייה, על בעל השטר להביא ראייה, סליחה. גם בהמשך הלכות הלוואה, בסימן נון ד' שזה דין אסמכתא, אם כותבים שובר, סעיף א', מי שפרע מקצת חובו, אם רצה המלווה, בדין יעשו לו שטר ומה שנשאר חייב לו, ויכתבו מזמן ראשון, אבל לא עדי השטר. אומר הרמו, אף על פי שהוא מרצון הלווה, אבל מזמן הפיראון והאלך יכולים עדים לעשות לו שטר אחר, אם הוא מרצון הלווה. אומר השולחן ערוך, ואם רצה, יכתוב שובר. אומר הרמו, והמלווה ייתן שכר הסופר לכתוב השובר, ואם אין שטר למלווה, והלווה מבקש ממנו שובר, הוא ייתן השכר. יש לנו גם בסימן עין, בהלכות הלוואה, סעיף א', אסור להלוות בלא עדים, ואפילו לתלמיד חכם, אלא אם כן נלווהו על המשכון. והמלווה בשטר משובח יותר. כל המלווה בלא עדים עובר משום לפני עבר לא תיתן מכשול, וגורם כללה לעצמו. המלווה את חברו בעדים בלא קניין ובלא שטר. אין צריך לפורעו בעדים, אלא נאמן בשבועת איסט לומר פרעתיך. אומר הרמו, אבל אם קיבל קניין, אפילו בלא שטר, לא יוכל לומר פרעתי, דאבי כשטר לכל קניין לכתיבה אומנה. אומר הרמו, אבל על זה, ויש חולקין, ואין לעיל לסימן למתת צפאי, כן, ללכות עדות, וכן מבואר שנאמן, וכן מבואר שנאמן לומר פרעתי, נאמן, וכן מי שנאמן לומר פרעתי, נאמן לומר מחלת לי, אף על פי שמחילה טענה גרועה היא. סעיף ב', אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני, אומרים ללווה אביהם ויפטר. אומר הרמו שצריך לברר דברה, אומר השולחן ערוך, לא באו, ואפילו באו והכחישו, ואמרו לא היו דברים מעולם, ישבה אסת ויפטר. ואם אומר שזמינם לעדים כשפרעו, אם הכחישו, הוא חייב לשלם. אומר הרמו, ויש הורים דיין חילוק בין הזמינם או לא, וכל שבאו עדים והכחישו, חייב לשלם. אלא שאין צריך לברר דבריו. ואם לא יוכל להביא העדים, ליטלן בא, ואין לכמן ראש סימן עין אי. יש לנו גם בסימן קוף מם, הלכות חזקת קרקעות בסעיף ד', טען שמעון שיש לו שטר שמחרה או נתנה לו בשטר, וגרם שיש לו עדים שהחזיק 3 שנים. אומרים לו, קיים שטרך, אם יכול לקיים, הוא מוטב, וצריך לחזור אחריו לקיימו. אם אי אפשר לקיימו, כגון שמתו העדים, הלכו למדינת הים, ואין מי שהכיר חתימתם, סומכים על ידי חזקה, וישבע יסד שלקחה. אבל אם ישנן לעדים, לא תהיה לו חזקתו, וצריך שיביא העדים. יש לנו גם בחושן משפט בסימן ר' למתת, בלכות הונאה ומקח טעות, סימן ר' למתת, ציפה, לפי שבא ואמר, עבד שטר שהיה לי על שדה פלוני שקניתיה מפלוני, שומעים לו לכתוב אחר. אומר הרמו, והוא עדין בתחילה, כשקנה, יכולים לכתוב לו ב' וג' שטרות בחיי גוונה. אומר השולחן ערוך וכותבים לו שטר, זה אין גובים בו, לא מנכסים משעבדים, ולא מנכסים בני חורין, ולא כתבנו אלא להעמיד בו שדה זו ביד פלוני. כדי שלא יוצא לה מיד המוח מידו, המוכר ולא ירושיו, ויש מי שאומר זה דווקא מזמן ראשון, ולא מזמן שני, דייק על המחיר שמאחר כך חזר ומחרה למוכר, מוציא אחר כך זה השני שזמנו אחר המחירה שמחר, ויאמר הדרית וזבינית ממחר.